היום נתמקד בשואה ובסיפור השואה. סיפור מהכוונה לסטורי טלינג שלה. הנצחתה בצורה רשמית יותר. אבל זה בדיוק העניין. איך מספרים את השואה בצורה נגישה לדור הבא? בצורה שמתאימה לנערים ונערות שרגילים לצרוך את החדשות בסרטוני טיק טוק של 30 שניות. זה אתגר לא קטן. סיפורי גבורה מהשואה נוגעים בכולנו. וכשהסיפור כן, אמיתי, מרגש, אז אפשר להעביר אותו במספר דרכים או פלטפורמות, כמו שאומרים היום. בפרק נדבר עם מספר אנשים שעוסקים ביכולת לספר את סיפורי השואה לדור צעיר וחדש שבשבילו השואה היא מושג היסטורי מלפני כמעט 100 שנים. נדבר עם גדעון לב, ניצול שואה שמעלה סרטונים לטיק טוק יחד עם בת זוגתו ג'ולי גריי, שגם איתה נדבר. אחר כך נדבר עם תום דיוון, חוקר מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית, שבוחן בשנים האחרונות את ייצוגי השואה בטיק טוק. ובשיחה איתו ננסה להבין האם אפשר באמת להנציח את השואה בפלטפורמה משחקית, שובבית וויראלית כמו טיק טוק. ומי שישאר עד לסוף הפרק, יזכה לשמוע גם את שרון בואנוס, מנהלת המחלקה הבינלאומית של זיכרון בסלון. נראה איך הם רואים את היום של אחרי, איך נספר את זיכרון השואה ביום שבו כבר לא היו בעולם שורדי שואה. לגדעון לב יש את אחד מסיפורי החיים המיוחדים ביותר שאפשר לשמוע. הוא נולד בשם פיטר לו בצ'כוסלובקיה בשנת 1935. בגיל צעיר משפחתו נכלאה במחנה הריכוז הנאצי טרזנשטאט. כשהיה בן 10 הוא ואימו שחררו, אביו לא שרד. היום יש לו 6 ילדים, 15 נכדים ושתי נינות. את ג'ולי גריי, בת זוגתו הנוכחית שצעירה לנו ב-29 שנים, הוא הכיר כשחיפש עורכת לספר שכתב על סיפור חייו. גריי עבדה אז בהוליווד במספר תפקידים בעולם הסרטים. התחברה מיד לסיפורו של גדעון. בשנת 2012 גריי הגיע לישראל במטרה לעבוד על ספר הזיכרונות שלו. למרות פער הגילאים, השעות הרבות יחד ושיתוף הפעולה פרחו למשהו עמוק יותר, והשניים הפכו לזוג. לאחר שסיימו את מלאכת כתיבת הספר, הגיע שלב השיווק. אנשים לא קנו את הספר. גריי שמע על אפליקציה בשם טיק טוק שכובשת את העולם, והחליטה לנסות את מזלה. היא צילמה את גדעון שבשלב זה הוא כבר בן 80 פלוס. והשניים העלו סרטוני טיק טוק בהם גדעון מדבר על השואה. בטיק טוק, כמו בטיק טוק, דברים קורים מהר, והחשבון של הזוג זכה למיליוני צפיות מכל העולם. היום, הדרך שבה גדעון מספר על השואה נחשבת למלאת יוזמה וחדשנות. אבל הסיפור והמסר נשארים אותו הדבר. חייבים לספר מה קרה בעולם בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20. חייבים לספר על השואה, כדי שלא נחווה דבר כזה שוב. גדעון לב, בוקר טוב, אנחנו שמחים שאתה פה איתנו בפודקאסט הסיפור הישראלי. מה שלומך?
בגיל 86-7, הכל קצת עולה יותר לאט ולא יותר קשה. אבל הולך.
גדעון, יש לך 6 ילדים, 15 נכדים ושני נינים. זה הרבה חבר'ה צעירים במשפחה, שאני בטוח שכולם במדיה החברתית, באינסטגרם, בטיקטוק, ביוטיוב. איך הם מקבלים את הפעילות שלך בטיקטוק?
הנכדים וגם הילדים מודעים ויודעים מה שאנחנו עושים. היום הם הרבה יותר מקשיבים ושומעים ורואים, אבל לא ציפינו ולא אפילו לא חלמנו שיהיה כזה התעניינות ותגובות, בעיקר חיוביות, אומנם יש גם כן תגובות שליליות שקשה להאמין שיש דבר כזה היום בעולם, אבל כן, זה רעיון שבאמת הקפיץ אותנו קדימה, ואנחנו תוך כדי כך התחלנו גם כן, ראינו שיש כל כך הרבה שנאה ואנטישמיות שהם מבטאים אותו גם כן בתקשורת ובעיקר בטיק טוק, אז גם התחלנו קצת להתמודד עם זה ולהגיב, ויש לנו היום יותר מ-250 אלף תומכים.
גדעון, בוא תקח אותנו קצת למאחורי הקלעים של הטיק טוק. איך התהליך עובד? איך עובדת הדינמיקה בין ג'ולי ובינך?
בעיקר זה עבודה של ג'ולי. היא מדהימה, מנוסה, היא עבדה 10 שנים בהוליווד, היא עולה חדשה 10 שנים כאן בארץ, ופשוט יודעת איך להתקשר, איך לבנות דברים, איך להגיב, מתי, עם מי, אם לא, עם מי לא, היא גם כן מאגנת עליי בפני הרבה דברים שנאמרים טיק טוק שהם מאוד שלילים, מאוד קשים. החלק אני רואה, חלק לא, אבל בעיקר זה יצירה שלה, ואני בעיקר הנושא והסאבג'קט.
כאילו אתה השחקן והיא הבמאית, אם אני מבין.
בדיוק, בדיוק. היא במאית, במאית מושלמת. תראה, כל העניין הזה של ג'ולי ואני יצא מזה שאני כתבתי אחרי שאשתי השנייה נפטרה לפני 10 שנים. הגעתי 40 שנה בנצרת עילית, שהיום נוף הגליל. ושהיא נפטרה מסרטן לפני 10 שנים, אחרי כמה חודשים התחלתי לכתוב תולדות חיי. וכשעברתי לתל אביב, בעצם רמת גן, חשבתי, אוקיי, עכשיו מה נעשה עם כל 70,000, 80,000 מילים? צריך להפוך את זה למשהו. אז חיפשתי עורכת או עורך ספרים, ומצאתי את, במזלי הגדול, מצאתי אחרי זמן מה את ג'ולי, ומזה יצר שאני לעולם לא האמנתי שבגיל שלי אני יכול להגיע לדבר כזה. באמת, אני אומר את זה בכל האמת, וזה אחרי שהייתי נשוי עם אישה נפלאה 40 שנה.
גדעון, הסרטונים שלך מאוד יצירתיים. מאיפה מגיעים הרעיונות? איך אתם עובדים על הסרטונים?
אתה יודע, הזיכרון שלנו הוא לא דבר סטטי, הוא לא דבר 100%. לפעמים אתה חושב על משהו שאתה חושב שזה היה, אבל כשאתה מתחיל לחשוב יותר ולעבור על זה, ומישהו נמצא איתך שמכיר אותך כבר ומתחיל לשאול ולחפור, אתה רואה, מתחת זה יש כל מיני דברים אחרים. וככה זה קרה, וככה גם כן כתבנו את הספר. אז בגיל 6, כן, יש מיליון דברים שאני לא יכול לתת לך תשובה עליהם.
באמת, גדעון, הסרטון הזה שאתה מדבר לעצמך בגיל 6, ומה שאתה אומר לשם, מי שלא ראה את הסרטון הזה עדיין, זה מה שילך עכשיו לחשבון הטיק טוק של גדעון, ויצפה בסרטון הזה. סרטון מאוד חזק, מרגש, אמיץ, וששם מראה לכולנו בעצם, אני חושב. תגיד, גדעון, אתה עשית עלייה בשנות ה-50 שעוד לא כל כך דיברו על השואה בארץ בצורה גלויה. איך השפיעה עליך השואה ואיך היה ההתמודדות שלך? איך סיפרת את הסיפור בעצם על השואה כשעלית לארץ בתור בחור צעיר?
ה-20, 25 שנים הראשונות, כלל וכלל לא חשבתי על השואה. התרכזתי על עכשיו, היום, מחר. היה לי משפחה גדולה, לגדל 4-5 ילדים, זה לא דבר מה בכך. הייתי קיבוצניק, הייתי רפתן, חרשתי את האדמות בעמק ישראל. החיים שלי היו צמודים ומרכזים על לחיות ולהתקיים כאן בארץ שלנו לגדל ילדים. רק 20-25 שנה אחרי זה, פתאום איכשהו, אני לא זוכר בדיוק, התחלתי קצת לחשוב בעצם מה היה, מה אני עברתי. ואז שגילו בנצרת עילית שאני ניצול שואה, אז התחילו להזמין אותי לבתי ספר, ליום השואה, לספר קצת לילדים קטנים וגדולים יותר בבית ספר תיכון. על כל פנים התחלתי לספר דברים, ואז גיליתי שחשוב לי לספר. חשוב לי שהנוער שלנו תדע מה באמת היה. כי בגדול אנחנו מדברים, אלפים של אנשים נכנסו לגזים וירו, הזוועות הגדולות בגדול יודעים, אבל זה לא מתקשר, זה קשה להתקשר אל דברים כאלה, כי זה כל כך זוועתי וכל כך גדול, שבמודע אנחנו יודעים, אבל לפגוש בן אדם שעבר דברים נוראים ועל בשרו האישי, ואני יכול לספר כל מיני סיפורים קטנים שאנשים וילדים ונוער יכולים להרגיש, זה עושה השפעה, זה יש השפעה, אין ספק.
שאלה אחרונה אולי, אני רוצה לשאול באמת על הדרך, כי לאורך השנים היו דוגמאות של סיפורי שואה בדרכים יצירתיות, כמו הסטורי של אווה, הקומיקס מאוס, שגם הוא מאוד מוכר, והטיק טוק שלך גם. עכשיו, מצד אחד אומרים שזה באמת מבורך, כי אתה מנגיש את מה שעברת לאנשים שלא מכירים, בדרכים שהם כן מכירים, דרך אמצעים שמכירים, שזה סרטונים, סטורי, קומיקס. מצד שני, שומעים גם ביקורת שאולי זה מוזיל את זיכרון השואה. איך אתה רואה את הדברים?
אני חושב במיליון אחת דרכים. כל דרך, אני חושב, על כל פנים, היא דרך שיכולה להצליח, להרצות, להסביר, לעשות את כמה שאפשר, לעשות את זה אישי. תראה, כל ניצולי השואה, כל אחד, הסיפור שלה או שלו, הוא דבר מיוחד. יש דברים דומים, כמובן, אבל הפרטי פרטים של כל אחד, זה לגמרי אישי. ואם אנחנו יכולים להעביר את האנושיות, את האישיות, את המאבק של אותו בן אדם, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. גם עם הנוער של היום, בארץ, בחוץ לארץ, באמריקה, ובכל מקום, גם בגרמניה. יש על מה להיאבק, יש על מה לספר, וכל עוד אני כאן, אני אעשה את זה, ואם זה הולך בטיקטק, אני אעשה את זה בטיקטק.
זה היה גדעון לב, באמת דברים מעניינים שמדברים על כוחו של הסיפור האישי. יש הבדל גדול בין סיפורי שואה לסיפור הישראלי, לא נתחיל למנות אותם כאן, אבל העיקרון של סיפור אישי חזק שיכול להביא רגש, תחושה, אנושיות וליצור קרבה, לא תלויה בשום מקרה. עכשיו אנחנו נדבר עם ג'ולי גריי, בת זוגתו של גדעון, שתספר לנו קצת על תהליך הפקת סרטוני הטיק טוק שלהם.
Hi, Julie. Good morning. It's great to have you here in our podcast, The Israeli Story. So we just spoke to Gidon and he described your relationship as director and actor. What do you focus on when you tell a story, such a serious story, such as the Holocaust, in a young, fun, game-ish kind of platform such as TikTok?
So many of our videos are very serious topics. We made one yesterday about how if everybody who has liked or watched one of our videos that show anti-Semitism, if instead they gave $1 to the U.S. Holocaust Memorial Museum, we would have raised over $8 million already, because that's how many views and likes we've had. So, you know, it's very serious, and it shows you where to go to the website and that you should, you know, give. But you use stickers and effects and all those tools that TikTok gives you or other editing apps, so that it might be a serious message asking people to do something really important, but the music that you use and the stickers that you use make it more attractive.
Can you profile your audience? Like, where are they from? What their age? What's their interest? What do you know about your audience?
Our audience is about 85% American, and then a small percentage Israeli, and then some Europeans and Australians and UK. So, but primarily it's American. It's about 85% American, maybe even higher. And I want to say more women respond to Gidon's TikToks, but that's difficult to you know, prove. But it seems he's women seem more empathetic toward him.
Do you know it's mostly Jews or non-Jews?
Non-Jews.
Non-Jews. So it's the first time they see videos about the Holocaust?
you would be so surprised. Here's the thing. So Americans, especially young Americans, have never met a Holocaust survivor, right? They saw Schindler's List, maybe, but they don't get very good Holocaust education. And they, for them to even see a Holocaust survivor actually talking to them is amazing. Whereas here in Israel, it's something that is part of our social fabric. So Gidon has a big impact on people because it's such a privilege to be speaking to him. And we're finding that a lot of the people who follow Gidon on TikTok know very little about the Holocaust. Very little. It's shocking, actually.
Yes, I absolutely agree with you. And it's our job and our listeners' job to tell the story of the Holocaust, to continue to tell the story that future generations will know what happened in the Holocaust. What is the Holocaust? From your experience, what is the formula for a good TikTok video about the Holocaust?
As you know, I used to work in Hollywood, and in Hollywood, there is a saying that if anybody knew what made a hit movie, every movie would be a hit, right? So I you know, there's no formula. You have to be persistent, and you have to follow the rules of storytelling. And Gidon, part of the reason his account has been so successful is that storytelling and content creation is my whole background. So in you get these 15-second or 30-second increments, and you have to tell a story. You have to hook people, and then you have to have some kind of message in it, and then some kind of punchline. Now, how do you do that about the Holocaust? Well, you can say, did you know? There's your hook. Did you know this? And then I tell you this and this. Or can you believe that? FYI. So you have to put that hook out front and then have the punchline. And sometimes the punchline can even be like a dance. One of Gidon's most viral videos was him doing that magic bomb dance, right? With the hands and you answer questions. And but a Holocaust survivor had never done that. And I think part of my philosophy too is that people think that the Holocaust happened so long ago that it happened in black and white. It's an old film. And I think to show for young Jewish people on social media talking about the Holocaust and countering anti-Semitism, it's important to be colorful and energetic and alive and passionate about it. No more lectures about the Holocaust. Nobody wants to hear it. Did you know this many people died a day at Auschwitz? Like, that's important. But how can you take, like, what do you want to say? And how can you, you know, are you aware of the Paperclip Project?
What is the Paperclip Project?
Yeah, Paperclip Project was a project that a public school, I think it was a high school in America, did several years ago. It was teaching the kids about the Holocaust. And so they took 6 million paper clips and they made this like big sculpture of it to teach the kids. Like, that's, you know, that's a visual for 6 million lives.
אם אפשר לקחת משהו אחד מהשיחות עם גדעון וג'ולי, זה שצריך לבוא פתוחים לרעיון של לספר את השואה. לא לבוא בהתנסות לפלטפורמות חדשות כמו טיק טוק, סרטונים מצוירים, סטורי באינסטגרם, אלא ההפך, להבין ששם נמצא הקהל. וזה אחריות שלנו, מספרי הסיפורים, להגיע לקהל במקומות בו הם נמצאים. האורח הבא שלנו הוא תום דיוון, מהחוג לתקשורת באוניברסיטה העברית. תום, נעים מאוד, נשמח לארח אותך מאוד כאן בפודקאסט הסיפור הישראלי. בוא תספר לנו בעצם מה החיבור שלך לנושא כמו השואה וטיק טוק, ומה למדת מהחקירה שלך של הנושא הזה.
בעצם החיבור שלי לנושא הנצחת השואה הדיגיטלית, הוא מתחיל ממחקר במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית, במחלקה שבה אני חוקר, אני יחד עם המנחה שלי לדוקטורט, דוקטור טוביאס ברכט הרטמן, בעצם זיהינו שלפני, זה כבר היה לפני שנתיים באזור אוגוסט, באוגוסט 2020, פתאום ראינו שקורה משהו בטיק טוק, לא הבנו בדיוק מה קורה, רק ראינו דיווחים על איזשהו אתגר, צ'אלנג', שזו שפה מאוד מוכרת בטיק טוק, של אתגרים שנוער משתתף בהם, שבמסגרת האתגר הזה בעצם טיק טוקרים מתחזים להיות מעין דמויות דמיוניות כאלו של קורבנות שואה, ובעצם שמו על עצמם איפור ותלבושות ואת הטלאי הצהוב, והשתמשו בכל מיני פיצ'רים כדי לדמות רקעים של גטו ומחנות השמדה. והם סיפרו, כלומר בסרטונים האלה אתה בעצם יכול לראות איך כל טיק טוקר כזה מספר סיפור של איזשהו קורבן. בין אם זה קורבן מדומיין ובין אם זה קורבן אמיתי, לא ברור, אבל הם פשוט סיפרו שם איזשהו סיפור. אני אסיר ככה וככה, מתתי בתאי הגזים באושוויץ, ככה וככה, כלומר ממש איזשהו סיפור כזה. כל העולם נבהל, כלומר היה גינוי מקיר לקיר, גם מצד טיק טוק, גם מצד המוסדות להנצחה וחינוך לשואה, גם בקרב גולשים, כל אחד שנתקל בדבר הזה שבו נוער בטיק טוק משחק עם זיכרון השואה, נחרד. והחרדה הזו זה מה שגרמה לי ולטוביאס למעשה להיות סקרנים מאוד כלפי למה הדבר הזה קורה ואיך הגענו למצב שיש צ'אלנג'ים על השואה. התחלנו לחקור את הנושא הזה, וככה בעצם התחלנו להתגלגל אל עולם הייצוגי שואה בטיק טוק, שהוא עולם די מופלא ומלא מלא בסגנונות ורבדים. ובעצם כשהתחלנו לחקור את אתגר השואה, הוא נקרא בשפה של טיק טוק POV Holocaust Challenge, כלומר Point of View, POV זה Point of View, ובעצם הרעיון הוא בעצם שאותם טיקטוקרים, אותם משתמשים, מציגים את נקודת המבט של הקורבן. הם פשוט מתחזים להיות הקורבן ומציגים את נקודת המבט שלו. והתחלנו לבחון את זה ואספנו סרטונים, וכמובן שרובם נמחקו, אבל מהר מאוד באותו יום כבר התחלנו לאסוף, הורדנו אותם מטיקטוק. כיום כבר אין זכר לסרטונים האלה, כל היוצרים מחקו אותם. ובאמת התחלנו לבחון מה הם עושים שם, וגילינו סגנונות עדות מאוד מאוד מעניינים שהם משיקים בצורה יותר משחקית ושובבית, כי זו השפה של טיק טוק, אבל הם משיקים לסגנונות עדות שאנחנו מכירים מהעולמות המסורתיים של הנצחת שואה.
זיכרון בסלון היא יוזמה חברתית ששמה להם מטרה להפוך את סיפור השואה למסורת ישראלית ויהודית בכל העולם. כלומר, לקחת את הסיפורים שאנחנו שומעים היום מניצולי או שורדי שואה, ולהפוך את זה למסורת שבכל בית ובית ייפגשו בערב אחד במהלך השנה וינציחו את זכר השואה. זו דרך אחרת, אישית הרבה יותר, לספר את הסיפורים. בוא נשמע משרון בואנוס, ראש המחלקה הבינלאומית בזיכרון הסלון, איך הם רואים את הדברים, וכיצד אנחנו נמשיך לספר את השואה גם בעתיד.
אז נעים מאוד, אני שרון בואנוס, אני מנהלת את המחלקה הבינלאומית בזיכרון בסלון, בעצם אמונה על הקשר שלנו עם נציגים, ארגונים, מתנדבות, מתנדבים, ב-60 מדינות ברחבי העולם.
אז א', נעים להכיר, ובאמת נשמע מסע מדהים. תספרי לנו בקדע, את אומרת, לעשות סלונים. מי שלא מכיר ממש בקצרה, מה זה נקרא לעשות סלונים, זיכרון בסלון?
זיכרון בסלון זו יוזמה חברתית שהמטרה שלה לחבר אותנו לזיכרון השואה, להנצחת השואה, שכל אחד ואחת מאיתנו ניקח אחריות אישית על הסיפורים ונהיה מסוגלים להעביר אותם הלאה, להתחבר ברמה האישית ליום הזה ובכלל לכל הנושא הענק הזה, לא מתוך הכותרות ולא מתוך המספרים הגדולים, אלא מתוך הסיפורים האישיים. לעשות סלון זה פשוט לפתוח את חצר הבית, סלון הבית, הזום, המשרד, הגינה, כיכר העיר, או כל דבר שרק תחשבו עליו, להזמין חברים, משפחה, להזמין שורד או שורדת שואה לתת עדות, או דור שני שלישי, ונדבר על זה גם בהמשך, אני מתארת לעצמי, לשמוע סיפור, להקשיב לסיפור, ואחר כך לדבר.
שרון, מתארת פה יוזמה חברתית באמת מבורכת ומעניינת ומיוחדת. יש פה רק עניין אחר שחייבים להתייחס אליו. זיכרון בסלון, כרגע, לפי הקונספט הזה, זה יוזמה עם דדליין. כלומר, עוד 10, 20, 30 שנה, לא יהיו שורדי שואה עוד בחיים. איך מתמודדים עם העובדה הזאת? וממשיכים במסורת הזו, גם בעתיד הרחוק.
זו שאלה מצוינת. בדומה לסדר פסח, שבו אנחנו נפגשים סביב שולחן הסדר, ומספרים את סיפור יציאת מצרים, קוראים באגדה, לא משנה איזו אגדה זו, אנחנו מעבירים סיפור מדור לדור. כך גם אנחנו מסתכלות היום בזיכרון בסלון על המשימה שלנו. השורדים והשורדות שמגיעים לסלונים לא רק מגיעים כדי לספר, הם מגיעים כדי להעביר אלינו את האחריות להמשיך ולספר אחרי לכתם. וזה ההבדל. אנחנו לוקחים את הסיפורים האלה איתנו ונמשיך לספר אותם בסלונים, בתקווה שגם עוד 50 ועוד 60 ועוד 100 שנה יהיו סלונים ונמשיך לספר את הסיפורים האלה.
מעניין מאוד מה שאת מתארת. באמת יש לנו את הדוגמה של פסח, שבה אנחנו מספרים איזה סיפור שקרה לעם שלנו לפני אלפי שנים, ואין מישהו בעם היהודי שלא מכיר את הסיפור הזה, או שלא יעביר אותו לדור הבא. אז זה באמת דוגמה מבורכת ומודל מדהים. צריך לשאול אותך עוד לגבי העתיד, איך את רואה את הדברים? יש כל זמן דרכים חדשות לספר את סיפור השואה, אם זה זיכרון בסלון, אם זה גדעון לב וסרטוני הטיק טוק שלו, הפרויקט, הסיפור של אבא שהיה בסטורי באינסטגרם שהיה חזק כל כך, ועוד הרבה דרכים שראינו במהלך השנים, חלק זכו לביקורת שאומרים שזה גורם לזלזול בשואה, או להוזלה של השואה, חלק אומרים שחייבים לעשות את זה, כי אם לא הדור הבא, הדור החדש, לא יכיר את השואה, כי אנחנו נספר אותו בדרכים שהוא כבר לא מכיר. איך את רואה את הדברים לגבי המשך הדרך?
קודם כל, אני חושבת שכל יוזמה חדשנית כזו או אחרת, שמנגישה את זיכרון והנצחת השואה לדורות הבאים, היא מבורכת וחשובה מעין כמוה. ולגבי ביקורות כאלה ואחרות, אין לנו ברירה, העולם משתנה, הדור הצעיר הוא לא מה שאנחנו היינו רגילים, הוא הדור של ההורים שלנו, וצריך לדבר אליהם בטכניקות ובעזרים שהם נמצאים בו. הסטורי של לבה זה היה דבר מהפכני, בהיבט הזה של לקחת את הסיפור של אבא ולספר אותו דרך האינסטגרם, החשיפה עליו הייתה בלתי רגילה, ואני רק מקווה שיהיו עוד יוזמות ופרויקטים כאלה. לגבי זיכרון בסלון, זיכרון בסלון, בסוף זו המסורת. אנחנו רוצות להטמיע את זיכרון בסלון כמסורת שמבטיחה שאנשים בכל העולם מפנים זמן בלוז העמוס שלהם פעם בשנה, ומנציחים ומדברים על השואה. אז כל הדברים שדיברת עליהם יכולים לגמרי להיכנס לתוך הסלון. זה יכול להיות חלק מתוך הסלון, זה יכול להיות מוצר נוסף לסלון, אבל בסוף החשיבות של הסלון היא בכך שאנחנו נפנה זמן, בדיוק כמו שנפנה זמן להדליק נרות בחנוכה, לאכול תפוח בדבש בראש השנה, או כל מסורת, אנחנו רוצות להטמיע את הסלון כמסורת ליום השואה.
זה ממש מצמרר לשמוע את זה, שזה זה. זה משמע, מצד אחד נשמע טריוויאלי, מצד שני זה נשמע הדבר הכי out of the box שאתה יכול לחשוב עליו במקביל.
בסוף צריך להתחבר לסיפור ברמה האישית, וברגע שמתחברים לסיפור ו... מרגישים את הקשר האישי הזה, נוצרים דברים טובים. אני חושבת שאפשר להשתמש בסושל מדיה, אפשר להשתמש בסלון הבית, אפשר להשתמש באודיטוריום של בית הספר, זה לא משנה, פשוט צריך להתחבר מהמקום הכי אישי, ואת זה להביא לקהל.
אם יש חוט אחד שמקשר בין כל הדוברים שלנו, הוא כוחו של הסיפור האישי. זה לא משנה איפה ומתי, סיפור אישי חזק יוצא חיבור בין המספר לקהל. גדעון לב הרחיב על ההבדל שבין לשמוע על מיליוני אנשים שנהרגו במהלך השואה, לבין סיפור על אדם אחד בשואה. איך ברגע ששמים פנים ושם לדמות, היכולת של הקהל להתחבר רגשית לסיפור עולה רבות עד שנוצר הקשר המיוחד הזה. הבסיס של כל סיפור טוב זה גיבור שמתחברים אליו. ויש הרבה דרכים לספר את הסיפור של הגיבור הזה. והדרכים הללו כל הזמן משתנות ומשתכללות. אף אחד לא יודע איך נספר סיפורים עוד 100 שנים. כשגדעון לב נולד, עוד לא היה קיים המחשב הראשון, שלא נדבר על אינטרנט ואפליקציות חברתיות כטיק טוק. אבל אנחנו יודעים שזו החובה של כולנו לספר את סיפור השואה. בכל דרך אפשרית שקיימת עכשיו או בעתיד. כדי לוודא שדבר כזה לא יחזור לעולם. אני יונתן אוירסטוק. וזה פודקאסט, הסיפור הישראלי. בהכנת הפודקאסט הזה השתתפו גם עידו דניאל, לי שינה, שיר אביטל, עדן בריאנד, ושאר חטיבת הדיגיטל של משרד החוץ. ניתן להקשיב לפודקאסט הזה באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ובכל שאר אפליקציות ההזנה לפודקאסטים. תודה, ולהתראות עד הפרק הבא.